השבוע נפל דבר בעונת היורליג של מכבי תל אביב. ניצחון כפול בשבוע כפול. נשמע לכם מוכר, אולי משנה שעברה, כי העונה זה לא קרה. עד עכשיו, עד השבוע הכפול האחרון של העונה, שנצבע בצבעים אופטימיים מתמיד בזכות שבוע קטסטרופה של היריבות הישירות שלה בסקוניה ובולוניה. שבוע שנתן את האות לפתיחת חגיגות הכרטיס לפליין, לפחות לפליין. אז עכשיו, כשהקבוצה מתל אביב מקורטסת לטיסת ההמשך של העונה הסדירה, היא תנסה להגיע לפלייאוף אם אפשר בדרך הפשוטה והיעילה ביותר. בלי קונקשנים, בלי משחקי חוץ, יודעים מה? אולי אפילו בלי פליין, בטיסה ישירה במחלקה ראשונה למשחקי ההכרעה של העונה. בפרק הקרוב ננסה להבין את הסיטואציה של הנציגה הישראלית בליגה הטובה באירופה, מה היא צריכה לעשות, מה היא כבר עשתה. נדבר על מאבקי המיקום בצמרת שהגיעו לנקודת רתיחה ועל הקבוצות שחולמות. לשמור על חלום הפלייאוף בחיים. פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט, עמית ניר.
שלום, שלום.
עומר לוטם.
אהלן.
שר שום.
שלום.
ערד ירושלמי על העריכה והפקה, אני אומר שרבים מוציאים לדרך את הפרק הזה של פודקאסט היורוליג שלנו, לא לפני, שגם הפעם נזכיר, אתם יודעים, אווירת פורים, אני לא יודע אם אתם חגגתם, לא חגגתם, זה חג עצוב ומאוד מאוד מוזר. 170 ימים עברו מאז השבת ההיא, מאז השבעה באוקטובר, ויותר מ-130 חטופים וחטופות עדיין נמצאים שם בעזה אחרי כל כך הרבה זמן, אז אנשים מתחפשים ויוצאים למסיבות, והתחלנו קצת להיות אדישים, אבל מה שבאמת נורא זה שנראה לי שההנהגה פה התחילה להיות אדישה לדבר הזה, שיש לנו אנשים שאשכרה כל יום קמים לגיהנום בעזה, ורק רוצים להתחפש לאנשים חופשיים, אז נקווה שבחג הבא יוכלו לעשות את זה ולשמוח.
ואני שונא שאנחנו מזכירים את זה כבר כל פרק. אנחנו צריכים באיזשהו שלב, כאילו, זה צריך להיגמר.
זה חייב
לי. כן, זה מעצבן.
כבר הפך להיות רוטינה, אבל אנחנו נמשיך לעשות את זה עד שזה יקרה.
ברור.
כי זה הדבר הכי קטן שאנחנו יכולים לעשות. אבל בוא נדבר על השבוע הזה, שבוע כפול אחרון לעונה. אתם שמחים שככה נגמר העניינים של השבועות הכפולים, או שמה אתם אומרים על זה?
אנחנו שמחים להתקרב לפלייאוף, זה בעיקר מה שמשמח.
כן. אז באמת שבוע חגיגי, אירופה באמת הביאה לנו משחקים מצוינים, אבל לפני הכל, בואו נפתח במצטיינים שלכם מהשבוע האחרון. נתחיל איתך, עמית ניר.
אז אני אלך על קבוצה מצטיינת.
או...
ששימו לב, היא לא ניצחה השבוע. אני הולך עם אלבה ברלין.
וואו, אהבתי, אהבתי.
ולמה אני הולך עם אלבה ברלין?
מה צודק?
היא בכלל אמורה להיות כרגע ב... תן לי איזה עיירת חוף בגרמניה, אומר לא תן.
עיירת חוף? וואו,
גרמניה?
תחשוב על זה בינתיים.
רגע, גרמניה לא גובלת בים.
כן, זהו.
למה? גרמניה...
לא, אין לים.
גרמניה יש ים מ...
אין לים.
הים הצפוני.
יש לה מצפון, יש לה מצפון.
לא, נכון, מהמבורג, נכון. יש לה מצפון. איפה שדנמרק, נכון, נכון.
אבל המבורג על הים?
קיל, קיל.
קיל, בבקשה.
גם ארד אוהב כי זה כדוריד.
אז אלבה ברלין אמורה... הנה, ארד לא מרוכז, בואו נורא. אלבה ברלין אמורה להיות עכשיו בקיל וליהנות מהים, אבל במקום זה היא משחקת יורוליג, והיא משחקת יורוליג בצורה לא רעה ביחס לאלבה ברלין. היא תסיים את העונה הזו במקום האחרון, אבל עדיין מה שהיא עושה בשבועות האחרונים, יותר נכון בשבועיים האחרונים, היא מאתגרת קבוצות חזקות, קבוצות שנלחמות, אחרי שהיא עשתה צרות למונקו בשבוע שעבר. בשבוע הכפול היא הקשתה מאוד על ריאל מדריד, זה באמת לא הרחוק מניצחון של המקום האחרון על המקום הראשון, ואחרי זה היא עשתה גם חיים מאוד מאוד קשים לאנדולו אפס, ואני אוהב את זה, כי למרות שאלבה אנחנו אומרים שזה חוג ושהם לא באמת תחרותיים ואנחנו לא רוצים לראות אותם ביורוליג, עכשיו בתקופה הזאת הם מוכיחים לנו דווקא שהם לא באים עכשיו להתבטל ולפתוח רגליים, הם באים באמת להקשות וגם יכולים לגנוב ניצחונות שיהיו קריטיים עד הסוף.
כן, אז וואלה,
אהבתי מאוד, אהבתי מאוד.
אבל שתדע לך שלקרוא לקיל עיירת חוף, זה, אתה יודע, היחידים שרוחצים שם זה דובי קוטב, זה בגבול עם דנמרק, זה קורה עם
ים הצפוני.
אני חשבתי שגרמניה היא לא מדינה כמו איטליה, ככה שיש...
נכון, נכון.
אז טעות שלי, הם
צריכים... ים תיכוני.
אלבה ברלין יכולים לבוא לישראל לחוף.
גם נכון.
מוזמנים תמיד, גם יש להם מאמן שקוראים לישראל, אז בדיוק, עוד יותר. נכון. אולי יקבל פה, ישחק בנבחרת, לא יודע, יאמן את הנבחרת.
אז אני בחרתי שחקן ששיחק השבוע נגד אלבה ברלין, קוראים לו מריו אזוניה, ומה שהוא עשה השבוע, אז פשוט, קודם כל הקבוצה שלו ניצחה פעמיים, גם את אלבה ברלין, גם את פרטיזן בלגרד בחוץ. הוא קלה 47 נקודות משותפות בשבוע הזה, עם 60... ו... רגע, וואו, ברח לי על זה, 61 נקודות מדד יעילות, שזה לא רע בכלל. הוא לא עשה מספרים כאלה כל העונה, אם אני מסתכל למעט המשחק מול אפס הנדולו בערכה של ארבע ערכות שם, שעשה 26 מדד דילות, כל העונה הוא תמיד נע בין, באי יציבות הזאת שבין מקסימום 17-19 נקודות מדד יעילות, לא יותר מזה. ובשבוע האחרון, גם כשמוסה, אם אני לא טועה נגד פרטיזן בגרד, מוסה לא שיחק, כמדומני, באמת לקח גם, הוא יכול לשחק במגוון עמדות, גם בשתיים, גם בשלוש, גם בארבע, בהרכבים כאלה ואחרים. שחקן באמת שלדעתי, מבחינה התקפית, הוא טופ של הליגה הזו, באמת טופ 5-6, אם אתה נותן לו את הכדור ביד ומשהו יכול לייצר, באמת, לייצר בעצמו, גם לקלוע מכדרו, גם פוסט-אפים, פדאווי, עם הפנים לסה, לקחת אפילו גרדים אתלטים, יש לו הכל מהכל, ואני חושב שאם ריאל יקבלו אותו, כמו שקיבלו אותו בשבוע האחרון, אז זה אחלה נכס בשבילם.
אני בחרתי בקוסטס לוקאס, שבעיניי הוא מה שיקבע כמה רחוק פנאתינייקוס באמת יכולה ללכת, אם היא יכולה להגיע לפיינל פור, אם היא יכולה לעשות יותר מזה. שני משחקים מעולים שלו השבוע, 17 נקודות, 10 אסיסטים, 0 עיבודים נגד הכוכב האדום, 18 נקודות, 8 אסיסטים ושני עיבודים נגד ברצלונה, ובאמת ראינו את פנאתינייקוס בתקופות טובות ופחות טובות העונה, ו... אפשר, נראה לי, לפחות אחד הגורמים שככה השפיעו על זה הכי הרבה, זה כמה סלוקאס בעניינים, וכשהוא בעניינים זאת באמת אחת הקבוצות הכי טובות באירופה, וכן, זה מי שצריך להניג אותה הכי רחוק שהיא יכולה להגיע.
האמת שהפינה היום מוקדשת לאלבה ברלין, כי גם אני בחרתי שחקן ששיחק נגד אלבה ברלין במחזור האחרון, שזה ממש נחמד, כי גם פנו אלינו מאוד אלבה ברלין.
הייתה לי תחושה שתבחרו שחקנים שיחקו באלבה, בגלל זה הלכתי על זה.
אבל אני חייב להגיד, אוקיי, אז השחקן שלי זה אלייג'ה בריינט, הנדולו עשתה שבוע גדול, ניצחון כפול מול אולימפיאקוס ואלבה ברלין. בפרק הקודם אומר, אתה אמרת שאנחנו קצת צחקנו עליך, שאמרת שהם עושים פלייאוף, פתאום הנדולו היא יכולה אפילו להיות, להשתחל...
אתם צחקתם עליה כבר חודשיים, ובצדק, כן, אני לא...
ועדיין אני חושב שהם לא יעשו, אבל יש לו שחקן אחד שהשבוע שלו באמת היה ענק, וזה אלייג'ה, שהוא שחקן חביב, הוא כזה 8.9 נקודות למשחק, פה חטיפה, פה שלשה, שחקן השישי-שביעי של הנדולו, זה סבבה. אבל השבוע הוא הצדיק את הבריינט שמתנוסס לו על גב החולצה, סי קריירה ונקודות בניצחון על בברלין, במצטבר, בשני המשחקים הוא קלה 34 נקודות, ביעילות של נקודה וחצי לפוזשן, שזה יותר מכל שחקן אחר בנדולו, אבל הוא גם הוביל אותם השבוע בריבאונדים, עם 9, בחטיפות עם 4, ופלוס מינוס 30 מצטבר בשני המשחקים. אז באמת כיף לראות את הדבר הזה, את השחקן הזה. אני באמת, באמת, אין לי הרבה דברים רעים להגיד על אלייג'ה בריינט.
הוא עשה גם בדקות האחרונות, לא זוכר את המספר, אבל משהו כמו 8-9 נקודות בחמש דקות האחרונות של המשחק, שהיה צמוד.
אחלה של שחקן, ואולי עוד פספוס למכבי תל אביב, גם על זה אפשר לדון. אבל בוא נתחיל עם מכבי תל אביב ועם מה שהיא עשתה בשבוע האחרון. תמיד בשבוע שעבר, היא שברה איזשהו מחסום מנטלי בזה שהיא ניצחה בבלגרד, משחק חוץ, זה דבר שלא קרה המון המון זמן. בשבוע עוד מחסום מנטלי של שבוע כפול, היא התחילה אותו נגד וילרבן וניצחה, זה היה משחק בית בבלגרד, היא הייתה צריכה לנצח והיא עשתה את זה, היא הגיעה למשחק נגד ביירן בחוץ, והיא ידעה שהיא צריכה לנצח ולשבור ככה את המנחוס הזה של להפסיד את המשחק השני, והיא עשתה את זה.
היא עשתה את זה בול בזמן, כן. בהזדמנות האחרונה באמת, ושוב, לצד הרבה באמת דקות ושלושה רבעים מאוד מרשימים בשבוע הזה, הרבע האחרון מול וילרבן והרבעים השני והרביעים מול ביירן, שבהם באמת מכבי תל אביב נראתה כמו מכבי תל אביב שאנחנו מדברים עליה, שיכולה באמת להתמודד בפלייאוף שווה בשווה עם קבוצות טובות יותר. ניצחון מספר 13 ברציפות, 5 ביורוליג, אבל עדיין צריך לזכור שמכבי תל אביב שיחקה מול קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה, היא לא שיחקה בזמן האחרון מול קבוצות שבעצם מולם היא הולכת להתמודד ממש עוד מעט ברגע הקריטי של העונה, אם זה בפליין ואם זה בפלייאוף אם תצליח להפיל. אז אני חושב שלצד באמת הדקות הטובות שהיו והניצחונות בסופו של דבר, שזה כמובן חשוב כי מכבי תל אביב התבססה במקום השביעי, צריך לזכור שמכבי תל אביב לא הראתה לנו אותה את הגרסה הטובה שלה מול קבוצות שהיא באמת הולכת להתמודד מולהם במאני טיים, ואני חושב שצריך לזכור את זה כשאנחנו עכשיו משבחים את
מכבי. צריך לזכור את זה, אבל זה, אתם יודעים, זה דבר של לוז. הסתכלנו על הלוז של מכבי תל אביב כשהיא סיימת התקופה, בדיוק, כשהיא סיימת התקופה הקשה שלה, תזכרו שהיא פתחה את הסיבוב נגד מונקו והצליחה לנצח אותה, פגשה את בולוניה, הצליחה לנצח אותה, ניצחה את פנאתינייקוס. זאת אומרת, היא פתחה נורא נורא קשה והצליחה להביא את הפה ושם ניצחונות, ובסוף היא מגיעה ללוז היותר קל שלה ומראה שזו הרמה שלה וזה מה שהיא שווה, היא שווה את המקום שהיא נמצאת בו בטבלה.
כן, זה לא מופרך, המקום שלה הוא בצדק, ובמיוחד בעונה שהיא לא מערכת אף משחק בית, אז ברור שמגיע לה. אבל כן, אני מסכים עם עמית שכאילו אנחנו רואים 13 ניצחונות ברצף, וזה באמת מרשים, אבל הקבוצה עצמה הייתה היא לא ביכולת צי שלה עדיין. וכן, אבל נגד וילרבן, נראה לי, בואו נתחיל לדבר קצת על מה שקרה שם, כי מה שבולדווין עשה, זה לא משהו שראינו שנים, וזה, אני ראיתי את זה, וזה באמת, הוא הגיע ל-46 מדד, שזה המקום השני בהיסטוריה, לצד וויצ'יץ' ואחרי פארקר, וזה באמת הייתה התצוגה שבאמת העלתה קצת ניחוחות של פארקר, והוא לא טעה שם במשחק הזה כמעט בכלל, מעבר למספרים המטורפים.
כן, הנתון הכי מרשים זה לצד ה-30 נקודות ו-10 אסיסטים באותו משחק, זה העיבוד האחד הזה. העיבוד האחד הזה, כי כשאתה כל כך טוב במשחק ושאתה מרגיש שהכל הולך לך, לפעמים אתה מנסה גם מסירות שהן אפילו טיפה יותר קשות, כי אתה אומר, בסדר, אני במשחק טוב, המאמן גם לא יכעס עליו יותר מדי, לא שעכשיו זה הסיטואציה, אבל אני אומר, אתה מרשה לעצמך טיפה יותר להסתכן ולהמר, והרגשת שכל מסירה שלו הייתה במקום, כל פעולה שלו באמת הייתה נכונה, באמת הופעת היחיד הכי מרשימה העונה שאני זוכר.
דעתי בספקטרום של עונות כבר.
יכול להיות, יכול להיות. אתה יודע, זה כמובן לא כזה חזק בדברים האלה, אבל באמת, זה הופעה באמת מיוחדת, וכולנו יודעים מה ווילד בולדווין יכול להביא לקבוצה הזאת, ואם הוא ימשיך ביכולת הזאת, אפילו אנחנו לא ביכולת הזאת. אם אפילו ייתן 60-70% מהיכולת הזאת, עם הרוגע הנפשי שלו של האחרונה, נראה שהוא מתחיל טיפה יותר להתייצב. אז באמת מכבי
זה מה שרציתי להגיד, שבולדווין בתקופה האחרונה נראה פתאום בולדווין רגוע, ממוקד, שלב, נראה כמו מנהיג. זה נורא נורא קשה לחזות מה יהיה עם השחקן הזה, כי אנחנו יודעים איזה כישרון יש לו, אבל יש ימים שבהם הוא פשוט רואים על הפרצוף שלו שהוא לא שם, ושהוא מדבר עם השופטים וכועס, ופה למרות משחק, זה מן הסתם קורה לרוב במשחקים שלא הולך טוב לקבוצה, שלא הולך טוב לו, ופה למרות משחק באמת לא טוב מול וילרבן, וילרבן אחת קבוצות חלשות באורליג, 3 רבעים, מכבי הייתה לא טובה, והוא הצליח לשמור על הרוגע הזה, לשמור על להיות באמת מנהיג, ובסופו של דבר גם ברבע האחרון הוא עשה את ההבדל, ואז אנחנו ראינו מול ביירן, הוא הגיע מפוקס, לא היה לו משחק מדהים, ממש לא משחק מדהים התקפית, זה לא הזכיר מה שהיה מול וילרבן, אבל ראינו אותו, גם אתה רואה את זה, זה לא רק התקפית, אתה רואה בהגנה שהוא מגיע, הוא קצת יותר, משהו בגישה שלו, איך שהוא מדבר עם השחקנים, איך שהוא, פשוט רואים על הבן אדם שהוא מגיע הרבה יותר חד וממוקד, וזה הדבר הכי חשוב שיכול להיות למכבי לקראת המאני טיים, כי אם הוא הגיע בצורה הזאת, אז חדשות מעולות למכבי.
טוב, את המקום של בולדווין במכבי אנחנו יודעים, הוא השחקן הכי טוב שלה, וכרגע אין לזה שום ספק. מה המקום שלו באירופה? בואו ננסה להבין, אני רוצה שנדבר על זה קצת ונפתח את זה, אז אנחנו עומדים להשיק היום פינה חדשה, פינת הדיוושן של יורוסטפוד, בכל פרק, הנה יש לנו מוזיקה, בכל פרק שאלה או סוגיה שאין עליה קונצנזוס, אנחנו צריכים לשכנע אחד את השני, וגם את מי ששומע בפרק.
פינת הדיוושן זה טוב.
דיוושן. אז השאלה שלנו להיום מבוססת על המשחק פותח ספסל חותך או חמישייה רוטציה הביתה.
יפה.
אוקיי? או אם יש לכם שם אחר.
אהבתי את השם השני.
השמות זה וייד בולדווין, מייק ג'יימס ושיין לארקין. ואנחנו נעשה את זה ככה. סבב מהיר, כל אחד אומר את הבחירה שלו שהמאזינים יבינו את מי אנחנו בוחרים, ואחר כך חרבו דאבו. אז אני בחרתי את בולדווין לחמישייה, את מייק ג'יימס לספסל ואת לארקין ליציע.
אני, עם כל מה שאמרתי ואני עומד מאחורי מה שאמרתי, אני בוחר במייק ג'יימס לחמישייה, את שיין לארקין לספסל וחותך את וייד בולדווין.
אני מייק ג'יימס בחמישייה, וייד בולדווין בספסל, ולארקין לצערי בחוץ.
אותו דבר, ג'יימס חמישייה, בולדווין ספסל, לארקין בחוץ.
טוב, מישהו היה חייב להסכים עם מישהו, כאילו, מתמטי.
אולי, לגיטימי, כן.
אבל שר, אתה הפתעת אותי.
הפתעתי.
אתה שולח את...
לא, יש לי הסבר רציונלי, לוגי. שיין לארקין זה שחקן שנכנס בראש שלי, בדמיון שלי, נכנס אחרי מייק ג'יימס למגרש, והוא יכול לשנות משחק בדקה של 3 שלשות ברציפות. וייד בולדווין זה לא שחקן כזה, עם כל הדברים הטובים שהוא כן יכול לעשות, ואני מעדיף שיין לארקין נכנס מהספסל ומשנה מומנטומים כקלעי, וזה מה שאני רוצה. מייק ג'יימס הוא פותח, אני חושב ש...
לא, אצלי לא.
לא, אני אומר מבחינתי, הוא פותח כי פשוט השחקן הכי... כישרון התקפי הכי גדול שיש ביורוליג, רוצה אותו איתי, ובולדווין הוא שחקן אדיר, כן, אני לא זה... זה גם לא חד משמעי, אבל נראה לי שההשפעה של לארקין מהספסל יכולה להיות יותר גדולה.
אני לא אהבתי את זה ששרה ביבה והתרעם עליך במרכאות כפולות, כשהוא זה שבחר
לחשש,
שונה משלושתנו.
קלאסית שרה ביבה.
אז בוא אנחנו נשאל אותך.
ברור.
אז בוא אנחנו נשאל אותך למה הוא את בולדווין.
אני חושב שחייבים להתייחס לעניין הגיל. בולדווין בן 27, ג'יימס 33 ולארקין 31. בולדווין עכשיו נכנס לשיא של הקריירה שלו. זאת אומרת, מסוף העונה שעברה, הוא אחד השחקנים הכי מדהימים שיש כרגע ביבשת, והשבוע הזה היה איזושהי נקודת שיא, שזה נחמד וזה טוב, אבל בסופו של דבר זו הוא ברמה מאוד 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 גבוהה, כמו השניים האחרים. מבחינת הסטטיסטיקה היבשה הם די דומים. עושים בערך את אותם נקודות, אותו מדד, אותם אסיסטים, שזה טוב, אבל בסופו של דבר הוא מגיע לאיזושהי נקודת שיא, והוא הרבה יותר צעיר. אם אני עכשיו בונה קבוצה לטווח הארוך,
זהו, הסתכל כג'נרל מנג'ר.
אני לוקח עכשיו את בולדווין לכל קבוצה שאני בונה כרגע באירופה, ואני גם יודע שהשחקנים האחרים, גם לארקין וגם ג'יימס, ג'יימס עכשיו דיבר על זה ברעיון, הוא סימן את בולדווין כאחד שיכול לשבור לו את שיא הנקודות. מי אנחנו שנתווכח? עכשיו לגבי מייק ג'יימס. אני חושב שכרגע הוא באמת השחקן הכי טוב באירופה. אבל אתם צריכים לזכור שגם מבחינת הגיל, אין לו הרבה מה לתת כמו בולדווין.
אבל אתה לא משאל, משרבי.
אתה הסתכלת כמו ג'נרל מנג'ר, אנחנו הסתכלנו כמאמן עכשיו לתקופת הזמן הנוכחית. אם אתה מסתכל לעתיד, אז ברור שהגיוני לקחת את בולדווין שצעיר ממייק ג'יימס בשש שנים בערך.
כן.
אבל כשאני הסתכלתי לפחות על הכושר שלהם, העונה, ובולדווין באמת בכושר מדהים, אבל אם אני רוצה שחקן אחד שיהיה אצלי שחקן חמישייה ויוביל את הקבוצה שלי, זה קודם כל מייק ג'יימס באירופה, לפני כל שחקן אחר.
אוקיי. אתם לא חושבים שהצוות המסייע של מייק ג'יימס, אנחנו קצת חוזרים לפרק הקודם, הצוות המסייע של מייק ג'יימס טוב יותר מהצוות המסייע של בולדווין?
כן, הוא יותר טוב.
שזה מה שהופך את מייק ג'יימס לשחקן
הרבה יותר
טוב.
אבל
זה לא מה שהופך.
זה מאוד עוזר לו להפוך להיות שחקן יותר טוב.
לא, אני לא חושב.
אני לא מסכים בכלל, זה אפילו מכיס אותי.
רגע, שכנעתי, איפה אתם שמתם אותו?
אני בחוץ.
בחוץ.
גם אני.
אבל
שכנע אותנו למה הוא צריך להיות בפנים.
מה, לארקין?
הוא אמר לנו.
אלו, בספסל, סליח.
לארקין ספסל, אמרתי. אני חושב שהוא יכול לשנות משחקים, להשפיע על משחקים הרבה יותר מבולדווין, שהוא שחקן אדיר, אבל בפרק זמן של מחליף, שאין לארקין יכול
להיות. יש לו עונה מדהימה, באמת מספרים מצוינים, אבל לדעתי גם העונה הזו וגם העונה שעברה, הם קצת מדגימים את זה שהעונה הוא לא מצליח לקחת את הקבוצה שלו למטרות, ויש לו שחקנים כמו קלייברן, שהיה מועמד MVP בתחילת העונה מבחינתנו, ותומפסון שהוביל את היורליג באסיסטים בשנה שעברה, ומה שמאיר את העונה הזו באור חיובי, זה גם קרה אגב עם שנגליה, השנה שעשינו את הפרק של סיכום סיבוב, חצי מהמאזינים בחרו בו ל-MVP, זה הרבה בגלל שהשנה שעברה שלו הייתה הרבה פחות טובה, וגם לארקין היה את הפציעות, חצי מהמספרים שהוא מעמיד עכשיו.
אבל הוא בעונה מטורפת, הוא האחרון שהשם במצב של הנדול, הוא זה שגורם להם בכלל להיות באזור בעיניי, אם אתה שואל אותי, זה לא הפוך.
אני רוצה לראות את השחקן שאני שם בחמישייה או בספסל, לוקח את הקבוצה שלי.
לא, אני מסכים איתך של בולדווין ספסל, מה שלא התחשבנו, שאם אתה שם את בולדווין על הספסל, שיהיה לך בהצלחה, אז הוא מפרק לך את הקבוצה, אז אני לא יודע אם כדאי, אולי עדיף לזרוק אותו וזהו.
רגע, אני רוצה להגיד רק על בולדווין, באופן כללי, אני יותר אוהב, מתחבר להגנות. עכשיו, ברור שמייק ג'יימס, אני מסכים על זה שמייק ג'יימס זה שחקן ההתקפה ברמה היסטורית אולי, שנסתכל בראייה לאחור, אולי הכי טוב בהיסטוריה של היורוליג, התקפית. אבל אם אני עכשיו רוצה סטופ הגנתי, מתוך השלושה האלה, וייד בולדווין שבא לו לשמור ברמה גבוהה, והוא מזיז את הרגליים שלו כמו שצריך, אין הרבה רגליים כאלה של גארד, וכשאני רוצה להיות מספסל מישהו שאני רוצה לעשות את הצעירה מסוימת, אז וייד בולדווין, מתוך השלושה האלה, זה יהיה השחקן שלי, לארקין, גם, שחקן התקפה ברמה היסטורית, אבל הגנה זה פחות התיקת שלו.
לכן השתכנת ואתה שם אותו בחמישייה.
לא, אני שם אותו בספסל, כי מייק ג'יימס, בסוף זה מייק ג'יימס, ואם אני רוצה עכשיו סל ניצחון, אני יודע שמייק ג'יימס ירים את הזריקה, לא משנה, באיזה, תן לי כל סטפ סייד, סטפ בק, יד בפרצוף, פדו, לא משנה, כל מונח, הוא ידפוק אותה.
הטענה שלי,
שצריך לסל, הוא ידפוק אותו.
בולדווין לא יביא אותך לעמדה שאתה, בוא יסגור את המשחק כבר לפני, לא סל ניצחון, זה לא הז'אנר.
הפך את בולדווין לאנטוני פארקר.
לא, אני בעד.
השבוע גור שלף עשה את ההשוואה הזאת, והוא שיחק עם אנטוני פארקר.
לא, גם
זה. מי אנחנו שנגיד שלא?
הוא אמר כדור סל, כן. אבל מייק ג'יימס ראשון, עדיין. אותי לא תשכנע שבולדווין לפניו, לפחות לא כרגע.
בגיל 33.
לא לטווח הארוך.
שש שנים לבולדווין יש עוד לתת.
אבל אני מדבר על עכשיו, ספציפית.
אבל בסדר, אבל אני ג'נרל מנג'ר, אתה זה החמישייה שאתה הולך איתה.
אני אוהב להיות ג'נרל מנג'ר, אבל זה לא הייתה השאלה.
בפינת דיוושן הבאה ניתן שאלה לג'י-אם ולא מאמן, ואז תוכל עליי יותר.
טוב, בסדר, בואו נדבר על מכבי תל אביב, על מה שהיא עשתה, בואו נדבר על עוד דברים שקרו השבוע.
אני רוצה להרחיב על העניין של ההרכבים עם קליבלנד, אני גם חושב שיהיה לך אחרי זה מה להגיד על זה. קליבלנד באמת עושה שינוי עצום במכבי, ואני חושב שקטה שהבין שדיברנו על זה גם בפרק שאחרי המשחק מול הכוכב, שבסוף ההרכבים שמביאים לו את הלחץ על כל המגרש ואת הלחץ בהגנה המסודרת והחטיפות והבלגן אצל ההתקפה, זה הרכבים שקולסון בארבע וקליבלנד בשלוש, לא משנה כל כך מי הגרדים, כי גם מסתבר שגם לורנזו ואת בולדווין יכולים טיפה להפעיל לחץ, הכל בסדר, אם יש לך את המחפים מאחור, אז אני חושב שההרכב הזה מביא להם את כל, את כל הבלגן החיובי הזה שקורה במגרש, חטיפות, סלים קלים, זה עזר נגד ביירן, אחרי שביירן חזרו, אז קאטה שלה לרבע הרביעי מההרכב הזה, ואז מכבי שוב פעם עשו את הבריחה, נגד וילרבן, גם אחרי שוילרבן הובילו שלושה רבעים, זה גם קרה נגד הכוכב, דיברנו על זה, וקליבלנד באמת, אני מתחילת העונה צידעתי בחלק שלו לתרום בצד ההגנתי של המשחק, ושזה יביא לכדי כך שהוא יקבל ביטחון, ויוכל גם לתרום בצד ההתקפי, למרות שהוא לא שחקן התקפה גדול, אני חושב שקאטש הבין את זה, ידע את זה, אבל כנראה שאולי קליבלנד לא היה באותו מקום במהלך העונה כשהוא קצת לא קיבל את הקרדיט, וכל הכבוד לקליבלנד שלקחת את זה בשתי ידיים, וכל הכבוד לקאטש. מה שכן, אני חייב להגיד שאני לא מבין את המהות של ג'יי כהן, גם כמי שעולה בחמישייה, וגם כמישהו שפותח את המחצית אחרי שהבנת וראית, אני מדבר על משחק נגד ביירן, ראית שג'יי כהן לא תורם כלום, ואפילו בהגנה מתקשה לטפל בפיק אנד רול, כמו שחקן הגנה ראוי.
מסכים איתך מאוד לגבי ג'יי כהן, בעיניי זה גימיק שיכול להיות טוב לעתים, אבל מבחינת אחוזים יעבוד בסבירות מאוד נמוכה. אבל כרגע מכבי, באמת, מה שאמרת על שחקני הספסל שציינת, זה מסכים מאוד, וגם וייד בולדווין מסכים איתך, אחרי המשחק הוא אמר, זה ניצחון של שחקני הספסל. וזה כבר תקופה שאנחנו רואים, אם זה וייב, אם זה ריברו, אם זה קליבלנד, בלאט לפרקים, תקופה קצת פחות טובה, ג'ונדי, כל אחד מהם נמצא עכשיו ברצף משחקים שכל פעם אחד אחר מביא את מה שהוא יכול, וזה נותן כל כך הרבה למכבי.
וריברו הפעם זה
מדהים.
נגד ביירן.
מול ביירן.
יעילות מקסימלית.
מטורף.
ולגבי קליבלנד, אבל באמת אנחנו רואים שינוי. מכבי את המשחק הזה ניצחה בהגנה ברבע הרביעי את ביירן מינכן, שזה דבר שלא ראינו הרבה זמן, וזה הרבה על קליבלנד. ואתם יודעים, בדקתי, כאילו, עד עכשיו, עד הרצף האחרון של המשחקים, הוא יחזב אותי גם בהתקפה, גם בהגנה, גם כבכלל. הלכתי לבדוק את המספרים. ב-27 המשחקים שלפני הרביעייה האחרונה, הוא השאיר את היריבים שלו על 53.9% מהשדה, שזה הכי גרוע במכבי. בארבעה האחרונים הוא על 34.8% ליריב, שזה הכי טוב במכבי. אז זה בעצם המספר שמציג את כל ההבדל בקליבלנד, כי התקפית, כן, אתה רואה, הוא קצת לוקח שלשות, הוא גם קולח חלק, אבל הלחם והחמה שלו זה הגנה, וברגע שהוא עושה את זה, אז הוא שחקן שיש לו רלוונטיות לקבוצה הזאת, ואנחנו רואים את זה, שזה עוד משחק, גם נגד הכוכב, גם נגד ג'לגריס, גם נגד ביירן עכשיו, שלושת המשחקים האלה היה לו חלק מאוד משמעותי בריצה שגמרה את הסיפור, וזה השחקן שקאטה שצריך.
ואם כבר אקס פקטורים, אז אני בפרק הקודם לא רשמתי לעצמי ולא דיברתי ונורא התבאסתי על זה אחרי זה, רשמתי עצמי לדבר על ג'ונדי ועל מה שהוא עושה בתקופה האחרונה.
מדהים.
ואז מול וילרבן הוא נתן שוב הופעה, כמו שאמרת, רבע רביעי הוא נכנס ופשוט מהטירוף שלו, הוא סיים גם את המשחק עם 11 נקודות, אבל מה שהיה זה שפשוט 2-3 פוזיישנים רצופים, על החצי הוא כבר חטף את הכדור, גרם לאיבודים, וזה פשוט מדהים כמה ששחקן שהוא כל כך... הוא כל כך קטן, הוא כל כך הוא לא אמור להיות משמעותי בקבוצת יורוליג. כבר כל כך הרבה שנים מספידים אותו ואומרים, אוקיי, שמים אותו בתווית הזו של ג'יי כהן הרבה פעמים, של השחקן הזה שנמצא שם, כי מכבי טוב שיש אותו והוא נחשב ישראלי. אבל בתקופה האחרונה הוא פשוט זה שפעם אחר פעם משנה את המשחקים עבור מכבי. וזה כיף לראות את זה, כי בהיכל אנחנו היינו רגילים לראות את זה, ועכשיו שאין את ההיכל, במקום שזה יבוא מהקהל, זה בא מג'ונדי. ג'ונדי הוא כאילו המקור, כן, כוח הקהל. הזה, הוא הקהל של מכבי, שבמשחקי חוץ או במשחקים בבלגרד שאין קהל, הוא פתאום המקור של הכוח הזה, וזה פשוט מדהים לראות ששחקן, שבאמת לא אמור להיות זה שעושה את ההבדל, כל פעם משנה את המומנטום ולוקח את מכבי תל אביב, הוא זה שלדעתי כל פעם מתחיל את המומנטום שמביא את הניצחונות בסופו של דבר, וזה
מדהים. ומכבי שיוו לדבר הזה באווירת מוות הזה שיש
ועם לורנזו, אני אומר, עם לורנזו והאדישות שלו והחולשה שלו, פתאום יש לך מפלצת של אנרגיות שעולה מהספסל ועושה את הדבר הזה, זה פשוט כיף לראות.
אבל באמת ציינו פה איזה חצי סגל יותר אפילו ששחקנים שבתקופה הכי טובה שלהם בעונה, לא חסרים כאלה במכבי עכשיו. ושחקן אחד, בתקופה הכי גרועה שלו בעונה, הכי גרועה שלו כבר שנים כנראה, שזה לורנזו בראון, ואני אומר לעצמי, בונה, אם לורנזו בראון עכשיו ביכולת סבירה, אני יודע, לא עכשיו הפריים שלו מהשנה שעברה, יכולת טובה, מכבי קבוצה אחרת, וזה כל כך חסר לה, הדבר הזה, בעיניי לפחות.
כן, אני רק רוצה להרחיב על ריברו, תסכימו אותי שמסתכלים על הבן אדם הזה, אתם אומרים, לא נראה לי הבן אדם הכי חכם בחדר, נכון? יש לו פרצוף כזה, נכון? תסכימו אותי, מסתכלים עליו.
וגם התסרוקות לא מוסיפים.
כן, שיני זהב, לא קצת ממעמד.
לא מדבר אנגלית, לא רוצה ללמוד. בדיוק. כן, אוקיי.
ואז אתה רואה אותו משחק, והוא כל כך חכם, הוא איכשהו מתגלגל, גם בטכניקת גלגול שלו, גם שהוא מקבל את הכדור, יודע להציץ את הקיק-אוט לקלעים, הוא דבר ראשון, שהוא מקבל את הכדור, הוא מסתכל חצי שנייה ימינה שמאלה, לראות אם יש קלה בפינה שיכול לתת את המסירה והוא בזווית יותר טובה. אם לא, דופק את הדרייב הזה לטבעת, באמת היה לו שם איזה מהלך, קיבל כדור תוך כדי הגלגול בפיק אנד רול, כדרור אחד דנק, איבאקה בכלל לא ידע מאיפה זה בא לו. עשה 17 נקודות ב-11 דקות נגד ביירן, כאילו רסקין באמצע המשחק אמר, שריברו שחק 9 דקות בשלב של המשחק, ואני כזה, מה, איך הוא שחק 9 דקות? מרגיש שהוא על המגרש כבר 30 דקות, למרות שלא עברו 30 דקות, ובאמת, אם מכבי תקבל אותו, אז בטח במצב שסורקין עדיין לא נמצא.
טוב, אז מכבי תל אביב כאמור השבוע הבטיחה פליין, זאת אומרת, הבטיחה שלפחות את הפליין היא תעשה, אבל כרגע הרעב שונה לגמרי, המטרות השתנו, השבוע הצליחה להגדיל את הפער מבולוני ובסקוניה, שרשמו הפסד כפול, היא במאזן של 18 ניצחונות ו-13 הפסדים, רחוקה משחק מפנרבחצ'ה ואולימפיאקוס במקומות החמישי.
משחק וחצי.
משחק וחצי, זהו. עכשיו, אני תסביר מה מכבי תל אביב צריכה לעשות. 3 משחקים.
אז מכבי 3 משחקים נותרו לה כמובן.
ולנסיה, ברצלונה ומילאנו.
כן, ולנסיה, ברצלונה ומילאנו, ועל מנת לעלות באמת להיכנס לשישייה הראשונה, יש 4 קבוצות שמעליה שהיא יכולה לסמן, שזו אלו פנאתינייקוס, ברצלונה, אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה. בשביל לעקוף אחת מהן, מה שמכבי תל אביב תצטרך, זה לנצח 2 משחקים יותר מאחת מהן, ב3 משחקים שנותרו, שזה כמובן משימה מאוד מאוד קשה.
אבל אפשרית.
כולל, במקרה של ברצלונה זה גם כולל ניצחון שמעל 2 נקודות במשחק, כן, שנותר מול ברצלונה. שוב, משימה שהיא מאוד קשה, גם כשמסתכלים על הלוז של הקבוצות, אין שם לאף אחת מהם, לא. אין 3 משחקים.
אז אולימפיאקוס, למשל יחסי... יש להם גם פרטיזן בחוץ, גם הכוכב האדום בחוץ, ופנרבחצ'ה בבית.
אבל מצור. נכון, פרטיזן, זה... אבל העניין הוא ש... סליחה, הכוכב זה כבר פחות.
נכון,
זה... נכון
למרות
שהם צפו
עכשיו את בולוניה.
כן, המשחק הזה של באמת פנר אולימפיאקוס במחזור האחרון יכול להיות גם קרב על... מקום רביעי אולי.
יכול לשלוח את אולימפיאקוס לפליין. גם... במסב מצוין במקום מכבי.
בדיוק, מקבי. וגם יכול לעזור למכבי. אבל שוב, בשביל שזה יקרה, מכבי תצטרך נצח גם חוץ בברצלונה, וברצלונה נמצאת, עוד מעט נגיע אליה, במצב שהיא צריכה מאוד את הניצחונות. אז יש סיכוי, לא הייתי מפתח יותר מדי לקרות.
צריך להגיד, אמרנו בפרק הקודם שהרבה דברים צריכים לקרות בשביל שמכבי תגיע למקום השישי, והרבה דברים באמת קרו במחזור האחרון בשבוע הזה. כאילו, כולם במי שמעליה הפסידו, כולם גם במי שמתחתיה הפסידו ונתנו לה באמת את הסטמפה על הפליין.
טוב. אז בואו נצלול עכשיו למה שעשו הקבוצות האחרות. נתחיל אבל בפתיחה לפרוטוקול, כך אני קראתי לזה השבוע של ריאל מדריד, כי חייבים.
שרבי בא לסמנב.
מולכים את הטבלה. לא פגשו השבוע את פרטיזן וניצחו אותה, פגשו את אלבה ברלין וניצחו אותה, עם מאזן של 25 ניצחונות ו6 הפסדים.
כן, זה פשוט... פשוט, האמת שמול אלבה זה היה נראה רע. זה היה נראה שהקבוצה הזו לא חזרה לעצמה בניגוד למה שחשבנו שבוע לפני.
כן.
באמת יצא משם עם ניצחון עם הרבה מזל, אבל אז מול פרטיזן פתאום שוב ראינו
ג'ודו,
את ריאל מדריד. פתאום פרטיזן, אתה יודע, כן, אנחנו בראש שלנו, אנחנו מתארים את הקרב הזה כקרב מפלצות, כן. אחרי מה שהיה שם שנה שעברה, אבל בפועל פרטיזן לא קרובה לרמה של ריאל, ועכשיו גם ראינו את זה למרות משחק בשטארק ארנה, למרות עידוד מטורף, היו שם מדהים. רגעים, וואו, זה היה פשוט מדהים. אבל בסופו של דבר, ריאל צריכה כמה דקות, רבע אחד טוב, וזה מה שקרה ברבע השלישי, רבע של 35-23.
בשלוש דקות האחרונות של הרבע השלישי, ריצת 14-0 של ריאל.
וברגע שריאל נותנת כמה דקות טובות מול קבוצה כזאת, מול קבוצה ששוב, אין לה הגנה טובה, אז היא מסיים את העניינים, וכמו שאמרת, מריו זוניה בשבוע מדהים, למשל, מוסה עכשיו חזר מאיזה...
כן, לא שיחק נגד אלבא, שיחק 8 דקות.
שיחק בקטנה, שוב, זה הזמן שלהם להכניס את כולם לקצב, חיבורים אחרונים לקראת הפלי אוף, לא חושב שבפלי אוף יהיה להם איזה אתגר גדול, אבל...
מאוד מעניין לראות את מי מקבלו במשחק.
כן, אבל טוב לראות שבאמת... ניצחון חוץ מול פרטיזן, חד צדדי כמו שראינו עכשיו, זה משהו שהוא טוב, הוא עושה קצת שקט שם.
יש לי שאלה, מי הקבוצה שריאל מדריד הכי תרצה להימנע ממנה, לדעתכם מבחינת?
אסקוניה ולנסיה.
כן, הספרדיות.
ברגע שזה מגיע לקרב של ספרדית וספרדית, זה כבר כאילו, זה משהו בפערי איכות מתשתשים, כאילו, זה כמו שאנחנו רואים את מכבי בליגה, מתקשה נגד קבוצות שאם היו פולניות, הוא לא יודע מה, ותבא. זה היה פחות ככה.
אני חושב שאולי גם מילאנו יכולה להיות יריבה מעניינת, כאילו מבחינת מה שהיא מסוגלת לעשות מול ריאל. ראינו אותה לא מזמן מנצחת את ריאל בחוץ, ומעבר לזה, נכון, בסדר, ריאל, ראינו את המפקששת הרבה בתקופה האחרונה, מילאנו זו קבוצת הגנה טובה מאוד, ואנחנו ראינו למשל השבוע שברגע שהדברים מתחברים, אז גם בהתקפה יכולה להיות מעולה גם מול קבוצות טופ, כמו מונקו, מה שראינו עוד מעט בטח נגיע לזה, אז אני לא יודע אם גם מילאנו זו קבוצה שריאל הייתה רוצה לפגוש, מבין האופציות שם של כל ה...
כן.
עוד מעט נגיע לבית המרובע הזוי הזה.
יש תיאורטית גם יכול להיות פרטיזן שוב, שזה...
זה מה שאני אומר, לדעתי מילאנו והספרדיות, זה לא מה שריאל רוצה, היא מעדיפה קבוצה כמו פרטיזן.
כן. טוב, אמרת בית מרובע, אבל לדעתי זה בית מחומש צריך להיות, כי פנתנאיקוס, מונקו, ברצלונה, אולימפיאקוס ופנר נלחמות באיזה מצב...
אני דיברתי על התחתון, אבל כן, אתה פה באמת בית מטורף.
זה מטורף, כי זה כאילו, ביום נתון הן יכולות להיות מקום שני ולקבל קבוצה שעשתה פליין, וביום נתון הן יכולות להיות כאילו כמעט בפליין, כאילו, בעצמן, ולא לעשות את הפלי אוף ככה במסלול הישיר, שזה מטורף, אז השבוע הזה התחלק לקבוצה אחת שהיה לה ממש כיף, פנתנאיקוס, קבוצה אחרת שהיה לה ממש רע, ברצלונה, וקבוצות שהם כזה, ניצחון, הפסד, אחלה. בואו נתחיל עם פנתנאיקוס, ניצחון כפול, שוברים צלחות, בקטע טוב, ניצחו את ברצלונה, ניצחו את הכוכב האדום בלגרד, שבוע שהוא הצהרה.
זה שבוע שהוא חלומי מבחינתם, כי גם הכל הסתדר, מעבר לזה שהם ניצחו את ברצלונה, גם מונקו עם ההפסד שלהם, פשוט יצא מצב שאחרי שבשבוע לפני הם הפסידו לאולימפיאקוס, והיה נראה ש... יכול להיות שפתאום הביתיות כן. בסכנה, וזה, כן. פתאום היא במקום השני, מסיים את השבוע הזה במקום השני, עוברת גם את מונקו, גם ברצלונה, צריך להגיד, בית משולש, היא עדיפה הבית המשולש עם שלושה ניצחונות והפסד אחד.
יש לה גם, לדעתי, לא יודע אם את המשחקים הכי קלים, אבל היא מסיימת נגד אלבה ברלין וביירן. זאת אומרת, ביירן ואלבה ברלין בבית. זאת אומרת, זה שני ניצחונות שצריכים להיות די בטוחים עבורה.
כן, ומה שהיה, מה שהכי היה... מדהים בשבוע הזה של פנתנאיקוס זה שארגינה תמן מצמצם את הרוטציה שלו ברמה ששישה שחקנים משחקים בשני המשחקים האלו. באמת שישה שחקנים, סליחה, השחקן השביעי היה חואנצ'ו ברוטציה, שיחק שש דקות בממוצע השבוע הזה. שזה
כן,
זה לא משהו...
ש... התמל של פלי אוף.
זה לא משהו, זה ממש, הוא כאילו, זהו, הגיע למצב שהוא כבר מוכן לפלי אוף, למאני טיים, הוא יודע את החשיבות של המשחקים עכשיו לביתיות. ופשוט סלוקס נן, ג'ריאן גרנד, גריגוניס מתוגלו ולסור, הם אלו שמשחקים, זה נורא מתקצר, ובאמת ראינו את זה במחצית השנייה מול ברצלונה, סוף סוף פנתנאיקוס אחרי מחצית רעה, היא ירדה בפיגור 12, התפוצצות, כמו שאמרת, יש את סלוקס, יש את לסור שתמיד, תמיד נמצא שם, ובעצם כל אחד מהשישה שחקנים האלו כל כך, כל כך חשוב ונותן את החלק שלו, ומה שיהיה מעניין לראות זה באמת עם השישייה, אם אתה ממשיך עם שישייה, כאילו, יכול להיות שבסופו של דבר תהיה פה בעיה של עייפות, גם צריך לזכור, פלי אוף יכולים להיות ארבעה משחקים תוך שבוע ומשהו, זה יכול להיות בעייתי.
צריך להזכיר לוקה וילדוזה גם קיבל 58 שניות, אבל אומרים שהוא ממש כאילו קרוב לחזרה לעניינים, לכושר וזה, אז גם צריך לקחת אותו בחשבון.
שהוא לא בעניינים מתחילת עונה.
לא, בסדר, אבל אתה יודע, בסוף לוקה וילדוזה, יכול להיות שבפלי אוף, אתה יודע, טיפה יותר ניסיון, כבר עבר כמה דברים, יכול להיות שאתה יודע, תקבל פתאום אס מהספסל משום מקום, שקבוצות כבר גם לא מוכנות.
לא יודע עד כמה תמן סומך עליו אחרי מה שראינו העונה.
לדעתי סומך עליו, אבל נראה בהמשך שוב, אני אומר, לא עכשיו 30 דקות, אבל אתה יודע, איזה מישהו מהספסל 10-15 דקות, תתחיל הובלת כדור, גם קליעה. אבל באמת פנתינקוס עם חצי שני בעיקר מרשים נגד ברצלונה, כי בהתחלה הם לא היו כל כך במשחק, וברצלונה שלטו שם לגמרי, וצריך להגיד, בסוף המשחק הם נאבקו כבר על ההפרשים, כי ברצלונה ניצחו 8 הפרש בספרד, והיה שם קטע בעונשין לפרוביטולה, שממש החטיא עונשין בכוונה, לקח את הריבאונד, עשו לפאול, נגמר בסוף 8 הפרש, בסוף פנתינקוס עדיין מעל ברצלונה, כי בהפרש סלים הכולל, הם ב-41 נקודות הפרש, הם במאזן פנימי שוויוני, ובהפרש סלים פנתינקוס עם יתרון, אז כן, אז בינתיים הם במקום השני, אבל אני מסכים לגמרי מה שעמית אמר, השישייה הזאת של פנתינקוס היא מעולה והיא טובה, ודינו מתוגלו, אני חושב שזה מישהו שצריך באמת להרחיב עליו, כי הוא עושה עונה אדירה, ודיברנו בפרק הקודם, על מי יהיה הפאור פורד של, אם בוחרים ארבע קלאסי של חמישיית העונה, מי זה יהיה, ובאמת, דינו מתוגלו הוא קל בטופ שלושה, של הארבע,
אבל אז זה
אני לא אופתע גם אם הוא יהיה בחמישייה.
יש מצב שזה אומר, נגיד, שלסור לא יהיה בחמישייה, שוב, בגלל הקטע הזה של הפוליטיקה של הבחירה.
זה כבר, אבל מבחינת, הוא אומר, מבחינת רמת משחק, מה שהוא עושה העונה, הוא לגמרי טופ שלושה פורורדים.
איזה סנטר יהיה במקום?
לא, אז אני אומר, מה, יהיה לך שני נציגים מפנתינייקוס?
אני לא חושב שהם יתוגלו יבחר כארבע של העונה, אבל
לא חושב, אז מי?
צ'ימה. חד משמעית.
מיסטר,
גם אם לא
עושה... אלא כן, לא, האמת שנגליה, צריך לראות איך תסתיים העונה של בולוניה, השבוע הוא פתאום גם סוף סוף יחסית חזר לעצמו, למרות שהקבוצה נראה.
אני חושב שאם בולוניה עושים פלייאוף, רגע, הבחירות זה, כן, זה חייב, אם בולוניה עושים פלייאוף לדעתי טוקו...
אני חושב שלוקסיק מה חייב להיות.
כן, תלוי איך זה יסתיים.
קשה להגיד, אבל...
איזה בחירה של ארד, אני רק מייצג אותו.
אני גם חשבתי שהוא יותר באולימפיאקוס, אבל מה אני מבין?
צריך לשלוף אותו מהבוידם, תכף נדבר על זה. פאו, אבל אני כן רוצה, מה שצריך לתת, קודם כל פה איזה משחק שהם חזרו נגד אחת הקבוצות הכי טובות מפרש דו ספרתי, שזה כבר נותן הרבה ביטחון לקראת הפלי אוף, ואני באמת לא רואה מישהו מנצח אותם באוהקה בסדרה. תחשבו, האוהקה, יש תחושות של קצת של פעם בפנתינייקוס עכשיו, יגיעו לשם תודלקים כולם, יהיה טירוף, ואני לא רואה מישהו מנצח אותם בחוץ, ובאופן כללי מרגיש לי כאילו פאו מגיע לשלבים האלה ב... כאילו בסטינגס הכי נוחים להצליח. כאילו אני לא, אני מאמין שהם יעברו את הפלי אוף והם יגיעו לפיינל פור, ומה שהתאמן עושה שם, יש תחושות של שינוי בפנתינייקוס, שיכולים באמת לקחת אותם עד הסוף, וזה כל כך כיף לראות את זה עם סלוקאס בתפקיד מיציץ', אם נשווה את זה לאנדולו, עם נאן בתפקיד לארקין, ולסור כמה רמות מעל דנסטון גם בפריים שלו, אז באמת קבוצה אדירה, ווואלה, יכול להיות פה, יכולה להיות יריבה מעניינת לריאל, נגיד, מבחינת טבלת סיכויים.
אנחנו נעבור לברצלונה על הדרך.
כן, בוא נעבור למה שעשתה ברצלונה, בוא נגיד קודם כל, ירדה למקום הרביעי, אחרי הפסד כפול, אבל יותר משזה הפסד כפול בשבוע כפול, זה הפסד לפנתינייקוס ולפנרבחצ'ה, שזה שתי יריבות, שהם עם אותם המטרות שיש לברצלונה, וכרגע ברצלונה מגיעה לפלי אוף במצב לא טוב.
כן, אז כל העונה אנחנו באמת אומרים, אני גם תמיד אומר את זה, כי אני די הייתי בין המצדדים, גם כשברצלונה ניצחה...
בגרימאו בול.
כן, סוג של... אבל גם כשברצלונה ניצחה, אז היו באמת כאלה שאמרו שהכדורסל לא מספיק משכנע, ואני תמיד ראיתי דברים מסוימים שכן אהבתי, הרבה הגנתית אפילו, כי נוטים לחשוב שקבוצה ספרדית, קצב גבוה, שלשות, ריצה וזה, הרבה דברים הגנתיים ואגרסיביים יותר בקבוצה הזאת, ובשבוע האחרון באמת כל החולשות התגלו, קבוצה שהיא מתפרקת בקלות הקבוצה הזאת. יש לה המון הפסידים העונה של סטרצ'ים שעושים על הריצות של 10-12-0 ונגמר המשחק. זה קרה נגד פנרבחצ'ה, זה קרה גם השבוע נגד, בעצם שני מאות שבוע, גם נגד פנתינייקוס. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בשביל הקבוצה הזאת, כי בסוף שיהיה פלי אוף, אז באמת אנחנו מדברים פה על שבוע, שבוע וחצי, שבו אתה צריך להיות פול ריכוז, ואם אתה לא תהיה מרוכז 40 דקות כל משחק, אז קבוצות באמת, בסוף הם יפגשו כנראה קבוצה שפחות או יותר ברמה שלה לא פעם, לא...
אני חושב שאם ברצלונה לא מסיימת מקום שני, אז כאילו היא פוגשת יריבה שאני חושב שהיא תפסיד. כאילו, אני לא בטוח בכלל שהיא עושה פיינל פור.
ואתה יודע מה, גם אם היא פוגשת את מכבי בסיטואציה מסוימת, אני חושב שמכבי מבין, אם אתה מסתכל על כל השישייה שם, אולי נשים פנרבחצ'ה בצד,
יכולה לקחת משחק בחוץ.
פנתינייקוס, שאולימפיאקוס תמיד מכבי מתקשה.
כן.
פנתינייקוס אומנם יש להם מאץ'אפ טוב, אבל בפלייאוף זה יהיה אחרת בלי ביתיות.
ברור.
אז ברצלונה זאת קבוצה שמכבי, אני לא בטוח שהם כזה יגידו, הלך הסיכוי עד הסוף.
אמרת,
זה קשה מאוד.
יש איזה משהו שביר, ברור.
אמרת, מקבי, זה משהו שהופך את ה... אוקיי, לברצלונה יש במחזור הקרוב את ביירן בחוץ. המשחק שאחר כך שהיא מערכת את מקבי הוא משחק must win בשביל ברצלונה, כי אם היא לא מנצחת, איכשהו היא מתחילה כבר להסתבך באזור הזה של אפילו להגיע לפלייאוף בלי ביתיות, שזה דבר שלא חשבנו עליו, כי כל העונה הייתה כזה שנייה לריאל מדריד.
כן, ואלכס אברינס משליך אחריות על השופטים. ראיתם מה הוא אמר אחרי המשחק?
אני לא ראיתי.
אוקיי, אני אקריא לך ולזה. אומר...
אקריא בספרדית, אבל...
היינו מקום שני כמעט כל העונה, אבל נראה שלשופטים אין כבוד אלינו. אני רוצה לחשוב שאין קמפיין נגד ברצלונה, אבל קורים דברים במשחקים שכבר נמאס לנו, לא נותנים לנו להתחרות, זה לא הוגן, משהו חייב להשתנות. לא ייתכן שהשופטים ייתו כל כך הרבה, יחזרו הביתה כאילו לא קרה כלום, והמשיכו לקבל משכורת. זה דברים קיצוניים, לא?
זה מאוד מוגזם.
לבית הדין להכריע את גורל האליפות.
אז מסתבר ש...
מסיידגו אמר את זה קודם.
אז אני כנראה לא רק בכדורגל, לא רק בישראל, וגם במקומות הכי היי קלאס, ו... אז באמת, אני חושב שברצלונה, אם היא תמשיך, אם תתגל בגישה הזאת, אז...
אני רק חייב נתון על אחד השחקנים של הדתי, הוא... אחד החשובים של ברצלונה, ג'אברי פארקר, קחו נתון, בכל משחק שבו ג'אברי פארקר עושה מדד יעילות של 15 ומעלה, ברצלונה מנצחים, 8 מ-8.
וכמה הוא עושה השבוע?
השבוע היה על הפנים, ובהפסדים של ברצלונה, בעשרה הפסדים שבהם הוא שיחק, מדד היעילות שלו הממוצע עומד על 2.5 נקודות.
כן.
ואני באמת חושב שנכון, דיברנו לפרוביטולה בנתונים האלה, וכמה שהוא חשוב, וווסלי, ג'אברי פארקר זה שחקן שנותן לך גם את הקלעים מבחוץ, גם את הדנקים שמרירים את הקבוצה, את ההגנה, האתלטיות, הוא באמת שחקן חשוב, ועוד משהו שקרה במשחק נגד פנאתינייקוס שלא קרה העונה, שלושה של יאן וסלי, שלושה ראשונה, סתם שתיקחו את זה איתכם.
קחו איתכם צידה.
עד מארבע העונה.
עוד קבוצות שאנחנו רוצים לדבר עליהן ככה בדבוקה הזו של הקבוצות שנאבקות על הפלייאוף סלש ביתיות, זו מונקו, זו אולימפיאקוס וזו פנרבחצ'ה, לכל אחת מהקבוצות היה ניצחון השבוע, אפילו ניצחון משכנע, וכל אחת מהקבוצות היה הפסד שהן לא היו צריכות להפסיד בשלב הזה של העונה לדעתי לפחות, פנר הפסידה למילאנו, אולימפיאקוס הפסידה לאנדולו, ומונקו הפסידה למילאנו.
התפרקה מול מילאנו.
התפרקה מול מילאנו. בבית. בוא נתחיל איתה.
זה... נצרו אחרי 8 ניצחונות רצופים ביורוליג, וזה בסדר. כאילו, מותר להפסיד, ואמרנו, יכול להיות שהם יסיימו את העונה עם 13 ניצחונות רצופים, שזה מטורף.
כן.
גם אם זה לא קורה, זה בסדר.
עדיף שלא, אולי אפילו.
כן, אולי עדיף שלא, אבל מה שהיה שם, זה היה, לא, לא, לא טוב בשביל מונקו. היא נראתה כל כך רע הגנתית, ומול קבוצה כמו מילאנו, שמילאנו זו קבוצה שהיא לא מחוברת התקפית בשום צורה, זו קבוצה ש... ב-15 משחקים שלפני המשחק הזה, היא לא קלה פעם אחת מעל 85 נקודות. ואז היא באה מול מונקו, קבוצה ששואפת להיות טופ 2-3 קבוצות ביורוליג, וקולת נגדה כמעט 100 נקודות, זה מעלה נורות אדומות, אין ספק. ואני חושב שבאופן כללי, זה מעלה תהיה באמת איזה קבוצה מונקו תרצה להיות נגדה בפלייאוף, כשלדעתי, מהאופציות האפשריות כרגע, לדעתי אולימפיאקוס, זה הדבר שהיא הכי פחות רוצה, קבוצה כן. כזאת שהיא נושכת והגנתית וחזקה, ויכול להיות שגם זה עלול לעלות להם איזה טראומות מהשנה שעברה, מהרבע השלישי בחצי הגמר, עם ווקאפ שמשתיק את מייק ג'יימס, והרבה כלים טובים לאולימפיאקוס, אז אני חושב שהשבוע הזה כן הייתה איזושהי נורת הזרה, גם כי היא כמעט לא ניצחה את ולנסיה, ואז בכלל הייתה יכולה להסתבך ולמצוא את עצמה מחוץ לרביעה הראשונה.
כן.
ומונקו, יש לה עדיין לוז קל, והיא צריכה לסיים בטופ 4. זה מה שהיא חייבת לעשות.
אני מאמין שזו השבוע הייתה מידע, למרות שגם הניצחון על ולנסיה לא היה משכנע.
נכון.
זה בטח לא משהו שהיא יכולה להתעודד ממנו. עוד קבוצות מהדבוקה הזו שאתם רוצים לדבר עליהן?
בוא נדבר.
בוא.
רגע, אבל על מונקו אני רוצה להגיד משהו.
אז קדימה.
נראה שמייק ג'יימס, אחרי שהוא שבר את ה-C, כאילו הוא מרשה לעצמו קצת...
להוריד הילוך.
להוריד הילוך, שזה לגיטימי, אני לא בזה, אבל...
נו, בטח, שמתי אותו בספסל, כאילו אני שמתי אותו בספסל, אז...
אצלי הוא היה קפטן בפנטזי, ו...
שבר אותו.
אבל באמת, כשרואים את ההשפעה, כאילו כשמייק ג'יימס פחות טוב ולא קולע, ואין מי שיחסה, אז באמת ניכר, ונראה לי שמונקו מתפללת לקבל את ברצלונה בפלייאוף, כאילו הם 2-2 נגדם השנה, העונה, ויש לה אחלה מאצ'אפ מולה, וכן, אבל... אין מה לעשות, כאילו, קבוצה לא, לא תמשיך לנצח לעד, ואני חושב שבאמת חשוב אפילו שהם הפסידו לפני הפלייאוף, כי זה נתן להם איזושהי סתירה כזאת, ועוד למילאנו, אז סתירה,
אז השבוע של מכבי תל אביב, כמו שאמרנו, היה טוב עבורה, היה טוב מבחינת היריבות מתחתיה, וגם היריבות מעליה, כי אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה, כרגע במאזן של 19 ניצחונות ו-12 הפסדים, אפשר כבר להגיד ששרס הוא כישלון ולשלוח אותו הבית? שואל בשביל חבר.
תגיד לו לחבר ש...
שיחכה.
שיחכה
עם הגינוי. אל תדאג שרס, כשאתה תפסיד עוד איזה משחק שניים, אנחנו נהיה פה.
לא, באמת, אין מה, פנרבחצ'ה גם, שוב, קבוצה קצת דומה למונקו, קבוצה בתקופה מעולה עם מידע שקורית חלק מהסיפור, ו...
גם כמעט היה שם קאמבק מטורף שאתה אומר כאילו שרס הווינר הכי גדול של המשחק.
אם כבר להפסיד, אז להפסיד ככה שיש לך עוד לפחות את המשחקים את המשחק באיזשהו אווירה של נלחמתי כמעט...
מה, הם היו הובילו כבר דקה לסוף אחרי שהיו בפיגור דו ספרתי.
כן, זה משחק שהיה נראה גמור למעשה.
שלשה מטורפת של ביברוביץ' שם, שאגב זה...
שזה מדהים.
ביברוביץ' שחקן אדיר.
אתה התחלת לדבר עליו בפודקאסט.
בתקופה מעולה.
הוא באמת מקבל דקות 6 משחקים לדעתי ברצף בדו ספרת, בספרות כפולות, ובאמת הוא מנצל כל הזדמנות שהוא מקבל, וזה, יש שחקנים אחרים שנפגעים מזה. אבל באמת, מה רציתי להגיד?
ברוביץ', שרס.
לא, זה לא היה ברוביץ', הוצאת אותי מה, תמשיך.
עלייה מדר, אולי עלייה מדר?
לא, עלייה מדר.
רציתי להגיד ששרס עשה שחמט לאקסיט.
קיצור, לא משנה, פנרבחצ'ה ש... אם להפסיד, אז להפסיד ככה, ואנחנו רואים מוטלי בתקופה לא רעה, ווילבקין גם נכנס, אז אם באיזשהו על אף ההפסד הזה, יש להם הרבה על מה להסתמך לקראת השלבים הבאים.
אולימפיאקוס?
אולימפיאקוס.
אולימפיאקוס.
כן, הנפילה נגד הנדולו זה משהו לא הכי, כאילו, לא רוצה להגיד מתבקש, אבל רצוני, כי באמת הם באו מול קבוצה ש... הנדולו זה קבוצה שאתה מרגיש שאם אתה משחק מולה ואתה מגיע עם עקרונות משחק שלך, אז אתה אמור לנצח אותה, אמנם היא נאבקת על מקום הפליין, אבל היא לא קבוצה מאוד איכותית, והם אפשרו לאנדולו יותר מדי שלשות, גם באחוזים גבוהים, וגם הצבע לא... ההגנה שם לא הייתה ההגנה האולימפיאקוסית כמו שאנחנו מכירים, אז אני חושב שבאמת, אנחנו מדברים המון על ההגנה של אולימפיאקוס, הם חייבים להרים את הרמה ולשמור על הרמה כמו ש... אמרנו ברבעים השלישים מפורסמים שלה ובכללי בכלל השלום והאחווה להביא אותם גם למשחקי החוץ כי לא בטוח בכלל שיהיה להם יתרון בטיוט.
לאולימפיאקוס יש מכל הדבוקה הזו את המאז, את הלוז הכי קשה, יש לה את פרטיזן בלגרד בחוץ, את הכוכב האדום בחוץ ואת פנרבחצ'ה.
אני חושש כבר לפלייאוף המובטח שלהם.
אני גם.
תסיים לדעתי מקום שישי.
נראה לי שמה ש...
העניין הוא שהיא לא יודעת מי תסיים שלישית כי זה... עד הרגע
אולי האחרון. אולי המפגש שחשבנו שיהיה פאו נגדה...
זה יכול להיות 3-6.
יכול להיות גם 3-6.
לגמרי.
אנחנו קונים גם את הדבר הזה.
משהו באולימפיאקוס לא משכנע למשך כל העונה, וגם כן. עכשיו, וזה, את השלבים כבר, כאילו, אתה אומר קבוצת הגנה, כנראה קבוצת הגנה הכי טובה במפעל, וזה יכול לתת, זה יכול להספיק לה בשביל להגיע לעונה שתחשב להישג. אבל באמת, שום דבר לא משכנע שם. עכשיו פטרושב נפצע לשבועיים או שלושה, ולוקסיקמה, שאלינו אותו את שמו מן האוב, אז תכף הוא גם יחזור לשחק, הוא לא שחק מאז הראשון בפברואר, לא ביורוליג, ודעתי גם לא בליגה.
פצועי?
אז הוא יחזור לראות מגרש, שזה לא יודע...
אני רק מקווה שאתם יודעים, כמו הפשרה שיעשו לו, תהיה הפשרה בטיחותית, לא ישר להוציא אותו החוצה, לעשות לו איזושהי השוואת טמפרטורות, שלא כל הזה יהיה עדים, חבל. בוא נעבור לקרב על המיקום בפליין, חילקנו את זה ככה, השבוע של וירטוס בולוניה, השבוע של בסקוניה, במילה אחת, לא, בשתי מילים, יצא לי, בשתי מילים, לא טוב, במילה אחת, קטסטרופה.
הצלחת.
זה מדהים איך שהשבוע הזה פשוט הסתדר למכבי וכל.
והפרחים לז'לגריס, שניצחה גם את וירטוס וגם את בסקוניה.
סטעת העבודה. קינן עשה טובה לצהובים.
טרין פיירי, עדיין...
אבל וירטוס...
דואג לעצמו לג'וב הבא.
בציעה לפגרה זה היה נראה שוירטוס עוד יכולה להתמודד על הביתיות, או לכל הפחות על המקום השישי. ופשוט... 4 הפסדים רצופים, נכון, יריבות לא קלות, אבל כרגע נראה שגם המקום השביעי כבר לא בהישג יד, והיא אשכרה הולכת בסוף השאר להילחם על המקום השמיני, שזה אומר משחק בפליין בחוץ, כנראה מול מכבי. פשוט נראה שהקבוצה הזאת היא מקבוצה ש... דיברנו והיללנו ואמרנו שוואו, איזה עונה, והיא הולכת להפתיע, ופשוט יוצא מצב שהיא הקבוצה הכי חלשה בין התשע הראשונות, בפער.
זה יכול להיות אחד לאחד בסקונה שלנו הקודמת.
אני חייב להגיד שאותי באופן אישי זה מבאס, ההבדל בין בסקונה לעונה הקודמת, לא יודע, משהו בבולוניה,
נכון, הרגיש אחר קצת, יותר אמיתי,
ובאופן אישי זה מבאס, אבל זה ממש טוב בשביל מכבי, צריך להגיד, הפסד משתי הקבוצות האלה, וגם יש להם לוז לא פשוט, לבולוניה יש את פנתנייקוס בבית, את מילאנו בחוץ ואת בסקוניה בבית, ולבסקוניה יש את הנדולו בבית, ריאל מדריד בחוץ ואת בולוניה בבית.
הסיפור גמור לדעתי מבחינת מכבי, היא לא תרד מתחת למקום השביעי.
עכשיו מכבי תגיע עוד למצב שהוא אבסורד, שהיא תתלונן ותתבאס על זה שהיא מסיימת במקום השביעי והולכת לפליין. למרות שפעם היא הייתה מקבלת את זה באהבה. שר, אתה רוצה קצת בסקוניה?
בסקוניה, כן, אפשר לתת בבסקוניה, אני חושב שזו תקופה... של שחקן... מיסטר אהה.
מי שרואה את הפרק ביוטיוב, שישים לב לחולצה של שער שואם.
ושימשיך ליוטיוב, יצפה בסרטונים של צ'ימה מונקי.
לא, אבל הוא יעזוב את הפרק.
לא, אחרי הפרק, בקוס.
עכשיו, יש שם ממש ירידה בצפיות בפרק.
בכל מקרה, בסקוניה בתקופה קצת פחות טובה, ואני מקשר את זה לפחות לקודי מילר מקנטייר, שהוא עדיין עושה משחק, הוא שחקן טוב, הוא קלה, לא זוכר, לא מעט נגד במשחק האחרון. היה בסדר מבחינת התקפית, אבל אנחנו רואים אותו הרבה פחות מדויק. 4.75 עיבודים בממוצע בארבעה המשחקים האחרונים.
The Wolf.
שזה דווקא כאילו רכז, אתם יודעים, הגיוני שיעבד וזה, אבל במשך העונה אנחנו לא ראינו אותו עובר יותר מדי פעמים את השלושה עיבודים למשחק. בארבעה המשחקים האחרונים עשה איזה שלוש פעמים, וזה מנוע חשוב מאוד בשביל הקבוצה הזאת, ומה שאנחנו יודעים כבר כל העונה זה שחסר להם סנטר אמיתי, וזה כנראה מה שעוצר את הקבוצה הזאת באמת מלהיות קבוצה שהיא... קבוצה טובה מאוד.
אני דווקא מקשר את הירידה שלהם דווקא לשחקן אחר בקבוצה, שהאדיר בחצי הראשון שלנו זה טאדה סדקרסקיס, שהיה הוביל בשלב מסוים את הריבאונדים של הליגה, ובאמת עשה מדדים מדהימים, כאילו היה לו רצף שם של 20 פלוס של כמה משחקים ברצף, באמת ירידה חדה מאוד ברמה שלו, גם הרי יש לו קטע שהוא לפעמים לא שומר את השחקן שלו, הוא לפעמים עוזר טיפה יותר מהשחקן שלו, לא תמיד הוא שומר את השחקן הכי טוב של היריבה, בשביל לעזור על השחקנים הטובים של היריבה השנייה, ומרגיש שהוא קצת מיצה את התפקיד הזה, והוא לא עושה את זה כמו שצריך, בטח התרומה ההתקפית שלו, השלשות בירידה, האחוזים בירידה, משהו אצלו מרגיש קצת ירד, ואני חושב שזה בקו ישיר עם הירידה ביכולת של בסקוניה.
טוב, בוא נעבור לעוד נושא מאוד מאוד מעניין. אני אחזיר אתכם ברשותכם קצת אחורה בזמן לאיזושהי מטאפורה שעלתה לי. מתקופתי בחטיבת הביניים, היינו נוסעים בהסעות לבית ספר, היינו חוזרים מהבית ספר בהסעות, והיה מספר הסעות יחסית מצומצם עד לבת חפר, למקום שאני גר בו, זה היישוב הכי גדול בעמק חפר, והרבה הרבה, ביקוש מאוד מאוד גדול לעלות לאוטובוס, ומעט מאוד אוטובוסים. זה הוביל למצב שאתה מסיים את יום הלימודים שלך, ודופק ריצה מטורפת, כדי להגיע לאוטובוסים שנמצאים בצד השני של הבית ספר. עכשיו, יש יתרון ברור לכיתות אחרות, ואני הייתי בכיתה שהכי, הכי, הכי רחוקה, והייתי רץ ורץ ורק כדי לעלות על המקום האחרון. ואז היה עולה איזה מורה או איזה אחרי הסעות כדי לראות, כי במושב האחורי פתאום שמיועד לחמישה אנשים, ישבו כזה 7-8 ילדים כזה מצטופפים, וזה לא הכל בסדר. ואז התחילו להוריד אנשים. אז זה מה שקורה עכשיו.
אתה יודע מה יפה בסיפור שלך? שאם היית רק משנה את הלוקיישן לקריית אתא, כבר היו מסיימים בבית חולים אנשים.
אה, אוקיי.
זה היה יופי בסיפור שלך, שהוא מאוד כזה ציורי ונחמד.
עיר הפשע והרשע.
אין אלימות, אין אלימות בבית.
עומר מסבך אותנו עם אזור הקריות.
לא, מה זה, יש הכל בסדר, יש לי גם.
זה לא נקום ממיתן.
לא, מותר לו, הוא משם.
אני משם.
זה לגיטימי. אני משם. כמו שלי מותר לצחוק על תימנים. אני שרבי. אז זה הקרב האחרון על המושב במטוס. כל קבוצות מאזן ה-14 ניצחונות ו-17 הפסדים. יש לנו את מילאנו, את פרטיזן, את ולנסיה, את הנדולו. ועמית ניר גם מציע להוסיף את הקבוצות שמתחת, למרות שלא יודע.
את מי?
את הקבוצות שמתחת, את מי יש לנו שם את פיירן.
לא. עמית לא יציע את זה, הוא לא יציע את זה גם נראה לי.
אבל אתה כתבת את זה בוואטסאפ.
אמרתי אולי אפשר לדבר עליהם, אבל נראה שזו הרביעה שתיאבק על הכרטיס.
תיאורטית יכול להיגמר להיות פה בתים פנימיים די משוגעים. בטורף. אנחנו לא יודעים, כאילו אם פיירן פתאום מאזנת, אני לא צריך לבדוק, אני לא באמת יודע, אבל אם אחת מהם נכנסת לאיזה בית מרובה, שיש לה שם איזה ניצחון כפול על אחת היריבות, אני לא יודע מה המצב גם. אבל תיאורטית יכול להיות שזה כן יכול לקרות איזשהו.
מישהו עדיין חושב שהפליין זה לא רעיון טוב, כי תראו כמה עניין הוא הוסיף לעונה הזו. אז השבוע מילאנו עם שני ניצחונות על פנרבחצ'ה ועל מונקו, זה מטורף, כי זה פשוט הגיע משום מקום, וגם הנדולו, ניצחה את אולימפיאקוס ואיטל בברלין, גם שתי קבוצות שפתאום משום מקום משלימות איזשהו קאמבק, ומתחרות איתם על אותו הכרטיס, פרטיזן ווולנסיה, שהן גם קבוצות שאי אפשר לזלזל בהן, פרטיזן עם הבית, וולנסיה עם, עם ההגנה שלה, על, על מי אתם מאמרים, אני לא יודע.
אני אמשיך עם האימור שלי כי...
חייב.
חייב, כן.
לי יש תחושה שפרטיזן כן יהיו שם בסוף.
דיינו, אמשיך עם...
וכן, מילאנו זה השלב הזה שהיא נזכרת שיש לה שחקנים טובים, וכשיש לה שחקנים טובים אז אפשר לנצח משחקים.
היא נזכרת שיש לה גם שחקנים טובים חוץ משבון שילץ וניקולה מירוביץ'.
נכון, ופתאום אתה רואה את מלי מגיע ועושה, הוא מאוד משמעותי לקבוצה הזאת, וכן, דבון הול מדי פעם, אז כן, מילאנו נזכרה שהיא יכולה לשחק, אבל אני לא חושב שמישהו חושב שהיא עכשיו קבוצה טובה.
לא, אבל זה פשוט
טובה. השאלה אם היא מצליחה לעשות פלייאוף, פליין,
היא יכולה לעשות משהו שם? נראה לי שאם היא תעשה, היא המקסימום שלה זה לפגוש את ריאל בסדרה.
אוקיי.
ואני לא, אני בניגוד לעמית לא חושב שיש לה הרבה מה להציע שם.
צריך לזכור שכל אחת מה, באמת, מהעשר קבוצות, מהארבע קבוצות האלו, מתמודדות בסופו של דבר על לסיים במקום העשירי, וזה אומר שנצטרכו לנצח פעמיים כדי לפגוש את ריאל בסדרה. בחוץ, כדי לנצח לפגוש את ריאל בסדרת פלייאוף.
זה כבוד.
אז כן, זה כבוד, אבל בסופו של דבר הם...
זה, אבל אני עוד יכול לדמיין את זה קורה, אתה מבין? כאילו, מילאנו נגד בסקוניה, יכול...
לא, לא, אני אומר, זה יכול לקרות, אני אומר, אתה בסוף עובר את כל זה בשביל להגיע...
כן, אבל יש בזה לסיים בטעם מתוק מאשר אלא לסיים...
ברור, ומעבר לזה שזה גורם לעניין שיש לנו עכשיו עדיין, חוץ משלוש קבוצות, כל אחת מהקבוצות ביורוליג עדיין יש לה על מה להתחרות. אבל אני גם עם פרטיזן, יש לה אולימפיאקוס בבית, אלבה בחוץ, ולנסיה בבית, שזה כנראה יהיה משחק, סיכוי טוב שזה יהיה משחק ששם יוכרע בעצם כל הדבר הזה.
מטורף.
אבל פרטיזן לדעתי באמת, למרות שאמרתי, בחוץ היא נראית מאוד רע, גם בבית מול קבוצות גדולות לא תמיד טוב, ואני חושב שעם הלוז הזה שנותר לה, ועם העובדה שהמשחק חוץ היחיד שנשאר לה זה אלבה, אני חושב שהיא זו שתשיג בסופו שעבר את הכרטיס.
אני רק רוצה להוסיף על מילאנו, שזאת באמת קבוצה שלא ידע מספיק להשתמש בכלים שיש לה חוץ ממירוטיץ' ושילדס, ואנחנו רואים עכשיו גם בניצחון על מונאקו בעיקר, פתאום עוד או לא, נותן 15 נקודות ב-15 דקות, וניקולו מלי בשבוע אדיר, משחק אומנם פחות טוב נגד מונאקו, אבל נגד פנרבחצ'ה שהיה מעולה, יש להם כלים התקפיים טובים, והשיטת משחק שלהם לא מאפשרת להם לבוא לידי ביטוי, והם קלו 98 נקודות נגד מונאקו, מסינה ומילאנו לא קלו 98 נקודות העונה, והם קלו בעונה הקודמת נגד ביירן במשחק
99.
אחד.
מדהים.
99. כן. אז באמת, זאת קבוצה שאין לי ספק שהיא עם שיטה אחרת וקצת יותר להשתחרר ולרוץ ולא להיות בסיסטם של לעבור את החצי, להתחיל תרגיל, להגיע עד לפואנטה אחרי 20 שניות, לשחק יותר מהר ויותר תכליתי. וזה יהיה מעניין לראות מה הם באמת יכולים לעשות בשלושת המחזורים האחרונים.
קבלו רעיון לסרט, אוקיי? מילאנו פוגשת את מכבי תל אביב מחזור סיום העונה, זה הזדמנות של מכבי תל אביב, עכשיו אנחנו העונה עשור לנס מילאנו, לכו תדעו מה יהיה, אולי איזה נס הפוך, אולי מכבי תשבור שוב את הלב.
זה סיכוי טוב שהמשחק הזה למכבי כבר לא ישנה כלום, סיכוי ממש טוב שזה יקרה.
תלוי, כן, תלוי מה במעלה בעיקר.
מאוד. לכן יש לנו פודקאסט על יורוליג, אתם מבינים? זו הסיבה שהקמנו את הפודקאסט על יורוליג, אז אנחנו צועדים לעבר סיום הפרק. וכמו בכל פרק שעומר עושה סיכום ניחושי...
הפעם לא התרשלתי בתפקידי.
אז בבקשה.
זה לא טוב לי שחזרנו לקחת עצמנו בידיים בניחושים.
אני זז באינוחות, כי נראה לי שאני מאבד
את הפסגה. לא, יש פשוט הפסגה בוערת מאוד. אז נסכם את זה כך. שרעבי עדיין במקום הראשון עם 150 ניחושים נכונים. עמיתי 148, אני 147. וסער עם 140 מאחור.
מה היה עכשיו?
היה בשב...
כפול.
לא בכפול, אין לי את הכפול, יש לי את המחזור האחרון.
סטטיסטיקה מעניינת.
פשוט במחזור האחרון אתה עשת 7 ניחושים נכונים, עומר, וגם שר עשה 7 ניחושים נכונים, בגלל זה גם הפער טיפה הצטמק.
כן.
אבל זהו, אבל עמית בכל אופן, צמצם את הפער גם מהשבוע האחרון, אליך, ומעניין. שלושה מחזורים מעניינים.
מעניין, ועכשיו בוא נעבור למחזור הקרוב, מכבי תל אביב, מארחת את ולנסיה, משחק ביום רביעי. אגב, זה המשחק היחיד השבוע ביום רביעי.
כן.
אני
הולך עם מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב גם.
מכבי.
מכבי.
אימור מדויק על מכבי תל אביב, מכבי ב5. ז'אלגיריס מארחת את מילאנו.
זה קשה.
וואי וואי וואי.
ז'אלגיריס.
ז'אלגיריס.
אתה אמרת מילאנו, אז אני גם ז'אלגיריס.
ביירן מארחת את ברצלונה, ברצלונה.
ברצלונה.
למרות של... לא.
אתה יכול לשנות.
לא, ברצלונה.
גם אני.
ברצלונה.
אם ברצלונה לא רוצים להיות בפליין, אז ברצלונה.
פרטיזן בלגרד מארחת את אולימפיאקוס, למשחק של יוטו לחדול, עבורה ועבור אולימפיאקוס, והיא תנצח.
פרטיזן.
אני אמרתי לפניך, אז אני משנה לאולימפיאקוס.
יש, תודה.
רגע, מה אמרתם?
אני אמרתי קודם פרטיזן, ואז הוא אמר, חיכה אותי, אז שיניתי לאולימפיאקוס.
אני עם אולימפיאקוס.
אני אולימפיאקוס, ומוזס רייט הולך לדפוק משחק שם, נראה לי.
בסקוני מערכת את הנדולו אפס. לא, הנדולו.
אפס הנדולו.
בסקוני הערכה.
וואי, וואי.
יאללה, אני הולך על אפס...
בסקוניה בשתיים.
אפס הנדולו, אפס הנדולו הערכה.
וילרבן מערכת את מונקו לדרבי הצרפתיות, למרות שאחד מהם מנסיכות והיא לא באמת צרפת.
מונקו.
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 פנרבחצ'ה מערכת את אלבה ברלין למשחק של להיות או לחדול.
יאללה, דפדף. פנר.
פנר.
פנר. ריאל מדריד מערכת את הכוכב אדום בלגרד למשחק של להיות או לחדול. ריאל מדריד. ובולוניה מערכת את פנתנייקוס למשחק של להיות או לחדול.
פנתנייקוס.
בולוניה.
וואו. אני אמרתי פנתנייקוס.
לא, אמרת בולוניה.
אז עכשיו אמרתי פנתנייקוס. תודה רבה לכם על הדבר הזה, תודה רבה על המאבק העיקש, רק נזכיר שהפרס לזוכה הוא כרטיס לסיור בספארי, מתנת ערד ירושלמי, תודה רבה לך עמית ניר.
תודה לך.
תודה רבה לך עומר לוטה, תודה רבה לך שר שואה.
תודה רבה, ואני אנצל את ההזדמנות על מנת להודות לערד
לפנים משורת הדין. על מה?
על ההפקה, העריכה ו...
החברות. אני תמיד שוכח. אז אנחנו נזמין אתכם לשמוע פודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט.
בראש הראשונה, הפודקאסט האולימפי.
האמת, אני שמעתי בדרך לפה את הפודקאסט האולימפי עם נדב יעקבי על טורניר הכדורגל האולימפי, וזה פרק סופר מעניין שמשלב
גם את הכדורגל. גם אלפרין היה פה.
נכון, אלפרין זה הפודקאסט שלו.
כן, אבל זה מגניב מאוד.
נתן כהן על הקו, שזה היה נורא נורא מעניין, למרות שזה היה לפני המשחק נגד איסלנד, שזה דבר אחר לגמרי, ולא נזכיר את זה יותר בפרק. חוץ מזה, יש לנו את סטרץ' פוד, ויש לנו את עולים לרגל.
רדיו אסור. המעולים לרגל אפילו.
מעולים לרגל, רדיו אסור הם מעולים, ובאמת הרבה הרבה תוכן. עקבו אחרינו ברשתות החברתיות, ותראו ככה קטעים מהפרק מעניינים גם בווידאו. אני אומר שרבי, ביוטיוב. אנחנו נתראה בפרק הבא.